טוב, סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת ביער. אנחנו הערב תפארת דנצח, תפארת דנצח. נדבר קצת מעניינים שקשורים לפרשת ביער. כידוע, פרשת ביער היא לעולם נקראת בחודש אייר. בין בשמיטה, בין בשנה מעוברת, בין בשנה שאיננה מעוברת, הפרשה הזו בהר נקראת בחודש אייר. יש בה 24 מצוות, 7 מצוות תעשה ו-17 מצוות לא תעשה. ברוך העמים, תודה רבה. ואנחנו יודעים שחודש אייר זה חודש מיוחד במינו. חודש אייר הוא החודש שהוא בתווך בין החודש של יציאת מצרים לבין החודש של קבלת התורה. ואנחנו גם יודעים שהחודש הזה הוא כולו נמצא בימי הספירה. כל חודש אייר זה כל 30 הימים שלו זה ימים נספרים, שאין כן לא בניסן ולא בסיוון. וברור שיש קשר אינרנטי בין יציאת מצרים לקבלת התורה. המטרה של יציאת מצרים, או המטרה המסומנת של עם ישראל ביציאת מצרים, הייתה שמקץ 50 יום תעבדון את הקדוש ברוך הוא, את האלוקים על ההר. מה זה תעבדון? תעבדו לסוף נון, סוף נון ימים, אתם תעבדו על הר סיני. יפה מאוד, ערב טוב. אייר, חז"ל לימדו אותנו שאייר זה ראשי תיבות, רונן, אני השם רופאיך, אני השם רופאיך, אני השם רופאיך, ראשי תיבות, אני א', השם י' כ' ו' כ' י' ורופאיך ר' אייר. אנחנו גם יודעים שקבלת התורה או חג מתן תורה, בתורה הוא לא נקרא ככה. תורה אין לו מועד, אלא הוא נספר 50 יום מיום למחרת הפסח. לא כתוב בתורה שזה יהיה בו' סיוון, כתוב 50 יום למחרת חג הפסח, והוא נקרא חג השבועות. מדוע הוא נקרא חג השבועות? על שם שבעת השבועות שאנחנו סופרים מלמחרת הפסח ועד מתן תורה. סופרים 7 שבועות, 49 ימים, 7 פעמים 7, וביום ה-50, היום הראשון לשבוע השמיני, אנחנו מקבלים בו את התורה. זאת אומרת, זה חג, החג הזה זה החג היחיד שאנחנו לא חוגגים אותו, שהוא קרוי, סליחה, לא על שם האירוע שאירע בו, אלא הוא נקרא חג השבועות על שם הדרך שאנחנו עוברים אליו, על הכלים, על המאמץ. סופרים כל יום, מתקנים כל יום, יוצאים כל יום משאר מאחד ממנטי שערי תומה ונכנסים לאחד ממנטי שערי טהורה. סוף המאמץ, סוף הדרך, סוף התיקון הזה, סוף קידוש הימים הזה, קדשים כל יום ויום. ספרתם לכם במחרת השבת, כל יום ויום הוא יום קודש. סוף ה-50 ימים הללו מגיע, בעזרת השם נזכה לקבל את התורה בקדושה ובטהרה. יפה מאוד. שאלה ראשונה שאנחנו נשאל לשיעור בסייעתא דשמיא היא, מה הקשר בין חודש אייר לבין פרשת בהר, שפותחת כידוע במצוות השמיטה? נכון? הפרשה פותחת, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת להשם. שבת הארץ שבת להשם, שמיטה. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. וכן על זו הדרך, המשך הדברים. יפה מאוד. אנחנו יודעים גם שבשבתות הללו, בשש השבתות שבין פסח לבין שבועות, אנחנו קוראים פרקי אבות. כל שבת פרק אחד, 6 פרקים בפרקי אבות. בסך הכל אנחנו קוראים את כל פרקי אבות בתווך הזה. מה מלמדים אותנו חז"ל? בלי להיכנס עכשיו לטעמים ההלכתיים, לטעמים, כל אחד מכיר אותם ואין טעם שאני אחזור עליהם, אבל חז"ל מלמדים אותנו בפרקי אבות, בפרק שני במשנה השנייה אומר, אמר רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, מה הוא אומר שם? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון, ככה כתוב. בפרק השלישי אומר רבי נחוניה בן הקנה, הוא אומר, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. בפרק הזה, בפרק ג' במשנה כ"א, אומר רבי אלעזר בן עזריה, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. וחז"ל לא לימדו אותנו דרך ארץ קדמה לתורה, קדמה לתורה. חז"ל, חמנו, זה לא בפרקי אבות. דרך ארץ קדמה לתורה. אבל כל יתר המקראות שהקראתי זה כל הכוח מפרקי אבות. דרך ארץ, דרך ארץ, דרך ארץ. מה זה הדרך ארץ שמדובר בה? שאלה שנייה, מהי דרך הארץ שמדובר בה? מה זה? מה זה דרך ארץ? נימוסים? לשים את העסקים בצד ימין, את המזבל בצד שמאל, להגיד יפה בוקר טוב? מה זה דרך הארץ שמדובר בה?
קודם
תהיה בן אדם. אנחנו נראה בסייעתא דשמיא כיוון מסוים. על הפסוקים שפתחנו בפרשה, שואל רש"י שאלה, מביא פה את הלשון של התורת כהנים, הוא אומר, בהר סיני, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו מסיני. אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. מה השאלה? שואל רש"י, כתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ומה מיד בא אחרי זה? מצוות השמיטה. שואל רש"י שאלה שמתבקשת. אומר, כל המצוות נאמרו מסיני. בהר סיני קיבלנו את כל המצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נכון? אז למה דווקא שמיטה צריכה להיות המצווה שאותה מזכירים בסמיכות למעמד הר סיני, או לסיני, כן? להר סיני.
כי
מעמד
הר סיני זה התורה.
נו. אוקיי, יכול להיות. קודם כל, כל תשובה היא צודקת, אבל תכף נראה את המהלך. אבל על השאלה הזו, על השאלה הזו אפשר לשאול, הלא כל מצווה פרטותיה, דקדוקיה וכללותיה, כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה ניתנו מסיני. שמירת שבת לא ניתנה מסיני, ניתנה מסיני. שילוח הקן ניתן מסיני. כל המצווה עם כל הכללות וכל מה שאפשר לשאול או לתרץ ביחס לכל מצווה, הכל ניתן בסיני. אז מה התייחדה מצוות השמיטה? אוקיי? אז יש לנו למעשה שלוש שאלות, ותוך זה עוד יהיו עוד כמה שאלות, אבל בעזרת השם, אם ירצה השם, ניתן גם את התשובות לשאלות הללו. בתפילת עמידה, בתפילת 18, אנחנו אומרים ברכה, אחת מ-18 הברכות, שהיא ברכה על הרפואה. אנחנו אומרים, רפאנו השם כי נרפא, הושענו כי נבשע, כי תהילתנו, ונבשע, כי תהילתנו אתה, נכון? והעלה ארוחה ומרפא לכל תחלואנו, לכל מכאובנו, לכל מכותינו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. יפה מאוד. הברכה הזאת, אתם יודעים שכל ברכה בתפילת 18, שם הוויה שבסופה מנוקד אחרת. שם הוויה בסופה מנוקד אחרת, ולכל ניקוד אתם יודעים שיש משמעות. אנחנו כבר יודעים שיש 10 ספירות, נכון? ולכל ספירה יש את הניקוד שלה. ניקוד של קמץ בקטע, הניקוד של פתח חוכמה, הניקוד של בינה צרה, הניקוד של חסד סגול, הניקוד של גבורה שווה, הניקוד של תפארת חולם. חולם, מה זה חולם? זה וו עם נקודה למעלה, נכון? אז מי שירצה עכשיו, אני אעביר את הספר, את הסידור, אתם תראו כל הסידורים של עדות המזרח, חסידים, אשכנזים חסידים, קצו כל העדות חוץ מליטווקים, שם הוויה נכתב י' ו' והניקוד, ונכתב הניקוד. אז אם תראו פה, אז תראו שהניקוד של הברכה הזו הוא בחולם. מה פשר המילים בברכה הזו? אז יש חלק, רוב המילים הם בהחלט מילים מובנות, נכון? אבל כדי להבין בכלל את הברכה ואת את העניין כולו, כל הרעיון שבעזרת השם אני רוצה שנדבר עליו פה, צריך להבין קודם כל שאנחנו חיים, אנחנו היהודים חיים באופן שונה לחלוטין מהגויים, לחלוטין. זאת אומרת, רמת החיים שלנו, ואני לא מדבר על רמת החיים הכלכלית או הגשמית, אני מדבר על רמת החיים הרוחנית שלנו, היא בספירה אחרת, היא בעולם אחר. אנחנו חיים בעולם כיהודים, כשומרי תורה ומצוות, אנחנו חיים בעולם שהרקע שלו והתכלית שלו, ההתחלה שלו והסוף שלו, הוא בקדושה ובטהרה. כל מה שאנחנו עושים צריך להיות בקדושה ובטהרה. תראו את הפרשיות האחרונות, עסקנו בכל מיני עניינים של קדושות, קדושת הכהנים, קדושת המשכן, קדושת המזבח, קדושת קדושת הקדוש ברוך הוא, קדוש אני, קדושים תהיו, כן? הקדושה שלנו, אנחנו עוסקים בקדושה. הפרשה הזו עוסקת בקדושת ארץ ישראל בעיקרון, אבל גם קדושת ארץ ישראל, הוא כבר נאמר, קודש בריחו אורייתא וישראל חד, זה דבר אחד. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא וארץ ישראל זה דבר אחד, זה לא שניים, זה דבר אחד. לכן כשאנחנו מדברים על קדושה, אנחנו צריכים להבין שהיא חלה על עם ישראל גם אם מדובר על ארץ ישראל. תכף אנחנו נראה את זה. תכלית החיים שלנו, אופן החיים שלנו, ברמה אחרת. הוא לא גוי, הוא יהודי. מה ההבדל? אצלנו דרך ארץ היא לא מה שקרוי אצלהם דרך ארץ. אצלהם דרך ארץ זה התרבות המערבית, זה נימוסים והליכות, זה נימוסי שולחן, זה הרבה מאוד עניינים שקשורים, שחלקם יפים וטובים, חלקם סתם מבלבלים ומבולבלים ומנפה אל החוץ. ומכל מקום, התכלית שלהם היא לא להשיג קדושה וטהרה, היא להשיג חברה יותר נעימה, שזה לא דבר שלילי, אבל זה לא קדושה וטהרה, זה משהו אחר לגמרי, זה רמת חיים שונה לחלוטין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברך. כשאנחנו מדברים על דרך ארץ, אנחנו מדברים על הליכה בדרך של הרצון העליון, איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך. זה דרך ארץ. ארץ זה לשון רצון. אין אדם רץ אלא למקום שליבו חפץ. לאן אתה רץ? איפה הרצון שלך? לאן שאתה מושך, לאן שאתה נמשך אליו, למקום שאתה נמשך אליו. דרך ארץ זה לשון רצון, לאן הרצון שלי מוביל אותי. אל הרצון העליון, עשה רצונך כרצונו, נכון? עשה רצונך כרצונו. רצון אותיות צינור, אותיות צינור. אומר, תשכח רצון ותהפוך את זה, כך אומר הזוהר הקדוש, תהפוך את המילה, יהיה לך צינור. הרצון שלנו זה כלי להמשכת שפע מהבורא אין על הארץ. אין על הארץ. מה אני צריך לזהות? את הרצון העליון. לתאם את הרצון שלי לרצון העליון. לעשות התאמה. התאמה הזו נקראת, קראנו לה שיווי צורה, היא נקראת בכל מיני שמות. בכל מקרה, זה המקום של ארץ. כשעם ישראל יוצא ממצרים, כתוב ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. אז דיברנו על זה בשיעורים קודמים, מה הכוונה לא נחם דרך ארץ פלישתים? פשט, הוא לא העביר אותם דרך הארץ של הפלישתים, נכון? יש לפלישתים, כמו שיש ליוונים ארץ ולטורקים ארץ, יש גם לפלישתים ארץ. עם ישראל היה צריך לעבור דרך ארץ פלישתים, והקדוש ברוך הוא עושה להם סיבוב, והעביר אותם לא דרך ארץ פלישתים ודרך הקצרה, אלא לקח אותם למדבר. אבל ראינו שעל פי פנימיות וחסידות, דרך ארץ פלישתים, הכוונה, לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, הכוונה לדרך ארץ, לאופן שבו הפלישתים מגלים את הרצון שלהם. במה הם מגלים את הרצון שלהם? שאילם הם נקראים פלישתים, שהיו מפלשים את נשותיהם. היו מעבירים יד ליד את הנשים שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה יוצא ממצרים, כשאתה עסוק בסור מרע, אתה צריך לברוח. אל תאתגר את הרצון שלך. עכשיו יש לך רצון טוב להשתנות, להתפתח, לצאת ממצרים, אל תאתגר את הרצון. אל תלך למקומות שאתה תעמוד שם בניסיון. אדם עכשיו התחיל דיאטה. אם הוא הולך ביום השני שלו לדיאטה, לשבת עם חבר'ה באיזה מסעדה טובה, הוא עושה שגיאה. אתה בסור מרע עכשיו, אתה בבריחה לאן אתה נכנס, מה אתה מאתגר את הרצון? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. עכשיו רק יצאתם ממצרים, להוציא אתכם מטומאת מצרים, להביא אתכם דרך ארץ פלישתים, זה דבר לא טוב. זה דבר לא טוב, אתה מאתגר את הרצון. מה אני צריך לפתח? אני צריך לפתח רצון שהוא כלי מתאים לקבלת השפע מאת הבורא. הוא צריך להיות הרצון שלי צינור לקבלת השפע מאת הבורא. הצינור היה משה רבנו עליו שלום. משה בגימטריה 345. כמה זה רצון בגימטריה? 346. משה עם הכולל זה רצון, כי הרצון באי הידיעה, ולכן הוא כלל את כל עם ישראל. במשה נכלל, משה היה שקול כנגד 60 ריבו. למה? כי הוא היה הרצון באי הידיעה. הוא היה הרצון לקבל את התורה, הרצון לקבל את ללכת בדרך הבורא. הוא היה הרצון באי הידיעה. יפה מאוד. חיי היום יום שלנו, חיי היום יום שלנו שונים משל הגוי. הגוי, למה הוא נקרא גוי? מישהו יודע למה קוראים לגוי גוי? גוי זה לשון גבייה. גוי זה לשון גבייה, אמיתי. כל מה שהוא מרוכז בו זה חיי הגוף. חיי הרוח אצלו נועדו גם הם בשביל להנות בהי את הגוף. אדם יש לו תענוג שהוא קורא, אז הוא קורא. יש לו תענוג להתפלסף או להתפלמס, אז הוא מתפלסף או מתפלמס. מה הוא גורם לעצמו? תענוג. הוא לא מחפש תכלית שהיא מעבר. המעבר לא קיים אצלו. זה גוי. אצלנו סיכמנו, הכוונה, מה זה אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין כלי, אין רצון, זה הכלי שלי לקבל את השפע. אם אין דרך, אין את האופן שבו הרצון צריך להיות מונהג, מנווט, מפותח, אם אין את זה, אז אין תורה. מה זה תורה? תורה זה אור. אין תורה, אין אור שימלא את הכלי, כי אין כלי. מאוד פשוט. אם אין כלי מפותח, אין כלי שמסוגל לקבל את האור, אז אין אור. אדם יכול ללמוד תורה, לא בקדושה ולא בטהרה, הולך ליום עיון באוניברסיטה בחקר המקרא. יכול שם ללמוד תורה כל היום. הוא יגיע אפילו קרוב לרצון האלוקי, שום פנים ואופן. הוא לומד את זה, כמו שלומדים מתמטיקה, כמו שלומדים גיאוגרפיה. זה למטרות אחרות, זה לא להשגת קדושה וטהרה. אם אין קדושה וטהרה, אין כלי לקבלת התורה. הכלי לקבלת האור, הפיתוח של הרצון ללכת בדרך הנכונה, מכריח קדושה וטהרה. זה ביצה ותרנגולת. שללמוד תורה אתה צריך להיות בקדושה וטהרה, ולימוד התורה מכריח אותך להיות קדוש וטהור. אם לא, זה לימוד חקר התורה, כל מיני כאלה. יפה. אז יכול להיות גוי טוב, הגוי יכול להיות חסיד אומות העולם, יכול לבצר לעצמו, הוא מקיים שבע מצוות, הוא במרכאות צדיק הדורות מבחינת הגויים. כן? הכל בסדר. התפקיד שלו שונה. הוא, אין עליו תביעה לעשות יותר ממה שהוא צריך. הוא קיבל כלים מאת הבורא. הבורא ברא אותו בצלם. הוא קיבל כלים מאת הבורא למטרה מסוימת. ככל שהוא משתמש בכלים שלו, המסוימים שהוא קיבל, באופן נכון, אז מבחינת התכלית שלו בעולם, הוא קיים את יהודו. הוא בסדר גמור, 100%. יהודי קיבל גם הוא כלים. הכלים שהוא קיבל הם כלים שונים. זה לא בהתנשאות, זה לא בשום דבר. זה פשוט תפקיד שונה. זה כמו שהראש לא יכול להתנשא על היד או על הרגליים. אבל הראש זה ראש. יש כלים אחרים בראש. ישראל, אותיות, לי ראש. אתה נמצא בראש, יש עליך תביעה. הקדוש ברוך הוא דורש ממך. אדוני היקר, ת, תעשה את עם הכלים שקיבלת את מה שצריך ונכון. זה דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ. אם אתה רוצה לקבל את האור של התורה, אתה קודם כל צריך לפתח דרך ארץ. רצון שהולך בדרך הנכונה. מה יהיה דרך הנכונה? ההלכה. שהיא הדרך שבה מוליכים את האור אין על העולם. לכן היא נקראת הלכה. יפה מאוד. מה המטרה של פרקי אבות? לפתח אצלנו את הדרך ארץ. לפתח את הרצון. עצות. אין שם מצוות עשה או מצוות לא תעשה. אלא זה משניות, 97 משניות, שתכליתן הוא לפתח את המידות. לפתח את הרצון. להפוך אותו מרצון קטן, להיות קשור לבורא לרצון גדול, לכן זה קרא מידות. מידות, מידות, סייז. זה מידות. אתה מתחיל עם שמאל, אקסטרה שמאל, ואתה מגיע לאקסטרה, אקסטרה, אקסטרה עליו. זה מידות. יפה. בואו נחזור רגע אחד לחודש אייר ולברכת רפאנו. כתוב בברכה, ועלה ארוחה ומרפא לכל תחלואים. מה זה ארוחה? מה זה ארוחה? שורש המילה ארוחה הוא א' ר' ח', ערך. ערך. ערך, האמת שאת המילה ארוחה אפשר לקרוא גם ארוכה, ואולי יותר נכון לקרוא ארוכה. ארוכה זה כוונת דבר ארוך. כוונת דבר ארוך. ערך, גם אם תעשו, איך כותבים אייר? א', י', י', ר'. א', י', י', זה 21. ועוד ר', 221. כמה זה ערך? גם כן 221. אייר וערך זה אותה גימטריה, 221. אומר פה נכון ידידנו שהמילה ערך נזכרת בי"ג מידות הרחמים. ערך אפיים ורב חסד ואמת. ככה כתוב, ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? מה זה אפיים? אף. לשון אף. אתם יודעים שעם ישראל כשהוא היה במצרים, אז הוא לא שמע אל משה מקוצר רוח ועבודה, ומעבודה קשה. מה היה להם? היה להם קוצר רוח. קוצר, קוצר. כשאדם נמצא בלחץ לא חיובי, מה קורה לו? מה הוא בקוצר? נשימה. יש לו קוצר רוח. אין לו אוויר. יש לו קוצר רוח. הוא מתקצרת לו הנשימה. נכון? הדברים האלה הם דברים ידועים. אדם רץ, מתקצרת לו הנשימה? נכון? הוא רץ, הוא ממהר, הוא הולך, הוא פונה ענה וענה. הוא מפחד בעיקר ממשהו, כן? מה קורה לו מיד? הנשימות שלו הופכות להיות קצרות ומהירות. כשאדם נמצא כל היום בטרדות, שהוא בחוסר מנוחה, כל היום מתרוצץ, כל היום עול פרנסה, אם חס שלום יש לו איזה צרה, לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל, בזיווג, בילדים, בכל דבר, מה שזה לא יהיה, איזה צרה שהיא מעיקה, אבל בעיקר בטרדות הפרנסה היומיומיות. אדם נמצא, הוא מוצא שרוחו מתקצרת, נשימה שלו מתקצרת, המציאות של קוצר רוח היא הפוכה למציאות של ערך הפיים, הפוכה, ואנחנו נסביר קצת. בקוצר רוח אין זמן לכלום. אין זמן. אין לך זמן. אתה לא מוצא זמן. המחלה של העולם המערבי, המחלה של זמננו, זה שאין זמן לכלום. אתה מתכנן 1,000 תכנונים, אתה מספיק 2%, 3%, 5% מה שאתה היית רוצה. אתה לא מספיק. אין זמן. אין סבלנות. הכל צריך להיות כאן, הכל צריך להיות כאן ועכשיו, וכמה שיותר מהר. אין סבלנות. אין זמן. אתה כל הזמן רץ אחרי הזנב. עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, פאק. רק אתמול היה שבת והגיע השבת עוד פעם. זה עובר ככה. למה? אין ערך הפעם. אין ערך. אין עריכות. הכל קצר. על פי חכמי הסוד, אדם שמצוי בקוצר רוח, שהנשימה שלו מתקצרת, ואין לו נשימה ארוכה ועמוקה, הוא נמצא במציאות של אין אור. אין לו אור. אור ואוויר, ההבדל ביניהם זה רק יוד. יוד דה חוכמה. אור ואוויר. רק יוד דה חוכמה. אין לך אוויר, אין לך אור. אין לך אור. זה קוצר רוח. סליחה? רגע, אני אסביר. לא, זה... שאנחנו לא מדברים על מקרים פתולוגיים. אני בלי נדר, אם יהיה זמן בסוף השיעור גם אני אתייחס לזה, בלי נדר. אדם שנמצא בקוצר רוח בסופו של דבר נעשה חולה. למה? כי כשאין אור זה נקרא חלל. חלל, החלל זה מקום שאין בו אור, כך על פיסות. מחלה, השור שלה זה חלל. כשיש לך מקום שאין בו אור, שהוא חשוך, שהוא לא מואר באור הבורא יתברך, באור אינסוף ברוך הוא, המקום הזה הופך להיות מקום שבו יכולה לצמוח מחלה. לכן בואו נראה את זה אחרת. אמרנו שבריא, בריא, המילה בריא, מאיפה היא לקוחה? בריאה. יפה מאוד, המילה בריאה, בריאה היא בריא. זאת אומרת, אם אני רוצה לחזור, אם אני רוצה להיות בריא, אני צריך כל הזמן לשאוף לחזור למקום הראשון, או להתחלה, אל הבריאה, אל הראשית. מה כתוב שם? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא, ברא זה לשון בריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור וחושך על פני תהום. נכון? ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. יש חושך ומופיע אור. מה האור עושה? הוא מיד ממלא את החושך, מגרש את החושך אם תרצו. אבל אם תרצו, ממלא את החושך. נכון? אם אני רוצה להיות בריא, אני צריך לחזור למציאות שיש בי אור. יפה מאוד. אני חוזר לבראשית, לברא, לבריאה. יפה. לכן אור, ויהי אור, המשמעות שלו בריאות. המשמעות של זה בריאות. עכשיו, כיוון שאצל הקדוש ברוך הוא אין זמן, הוא היה, הווה ויהיה בנקודת זמן אחת. צד הבורא אין זמן, הזמן הוא בריאה, הוא מתחת לבורא. הבורא לא כפוף לחוקי הזמן. כל מה שיש זמן בעולם זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. למה? כי הזמן מאפשר לנו מה? לעשות תיקונים. נכון? לעשות תיקון. אם לא היה זמן, כן? אצל הבורא, הראשית, הבראשית, הבית של בראשית, כללה כבר את כל ה-6,000 שנה. את כל מה שיקרים כל אדם, כל זלזל, זה מחשבת הבריאה. זה נקרא מחשבת הבריאה. עלה ברצונו הפשוט. ברגע שזה עלה, זה גם נהיה. זה כבר קרה. מתי? בו זמנית. היה עובד ויהיה בנקודה אחת. אין אצלו עריכות או קוצר. אצלו זה הכל באותו רגע. אלא מה? הוא ברא לנו את הזמן, נתן לנו את הזמן, וברא, בריאה זה התחלת מה שאנחנו מכירים, על מנת לתת לנו הזדמנות. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, זה יומחש יותר. דוגמה, נגיד, נגר. נגר לוקח חומר גלם. לוקח חומר גלם, נכון? זה החומר גלם, זה עץ. עכשיו הוא לוקח את העץ, משקיע בעץ הזה עבודה, זה זמן התיקון, ובסופו של דבר מוציא מזה מה? כיסא. אז מה הוא עשה? התקין מחומר הגלם כיסא. אם לא היה זמן, זה לא היה קורה, כי צריך להשקיע עבודה בשביל שהחומר גלם יהפוך להיות מתוקן. אז אנחנו מקבלים זמן בדיוק למטרה הזו, לתקן עולם במלכות שדי. אני מקבל חומרי גלם, זה כל מה שנמצא במציאות, כל מה שסובב אותי, כולל כל האנשים שאני אפגוש, פוגש, כל האירועים שקוראים לי, זה הכל חומרי גלם. ואנחנו, יש לנו זמן, שזה זמן העבודה והתיקון, לבצע את התיקון. מה תכלית התיקון? להגיע בסופו של דבר לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא בקדושה וטהרה. זה הרצון, זה לתקן העולם במלכות שדי. לעשות איזה דווקא פה עם חומרי הגלם פה, קיבלנו זמן, העריכו לנו את הזמן. לקח הקדוש ברוך הוא את הנקודה הזו, שהיא אצלו היה הווה ויהיה באותה נקודת זמן, והעריך אותה, מתח אותה. עכשיו מתח אותה 6,000 שנה. יש לנו עכשיו סרגל מאמצים ל-6,000 שנה. ואנחנו על הסרגל, סרגל מאמצים, לא נשארו עוד הרבה, לא לדאוג. יגיע, נכון? אנחנו כבר 5,779. אז כמה נשארו? 200 ו...
בבוקר.
טוב, זה באמת כלום, לא נעים להגיד, אבל זה ממש כלום. בואו זה עוד יקרה לפני, ולא משאיר, 200 ומשהו עד 6,000. הנה חינם, הסוף לא יעבור את ה-6,000 שנה. אבל עוד הרבה קודם יבוא משיח. 221 שנה. כמניין ערך. בעיקרון סוף ה-6,000 שנה זה 221 שנה מהיום, כמניין ערך. יוצא ככה גימטרי עכשיו, חשבתי על זה, כמניין אייר. ככה יוצא. הלאה. מה זה לתקן? מה זה לתקן? לתקן... זה לא בכך עוד 221. זה אם לא, אם עד אז לא נעשה את התיקון, ואם עד אז לא נהיה ראויים שיבוא משיח, אז זה יקרה בסוף ה-6,000. אנחנו בוודאי נעשה את התיקון, ובגזרת השם נהיה ראויים. כן. בעיתה אחישנה, או בזמן, זה בסוף ה-6,000, או אחישנה, אם אנחנו נהיה טובים וראויים, אז זה יקרה מיד. מה זה לתקן? לתקן זה... בדרך כלל קונוטציה של לתקן זה לקחת דבר מקולקל ולתקן אותו, דבר שבור ולתקן אותו. אבל אנחנו יודעים שלמילה לתקן בלשון הקודש יש עוד משמעות, וזה להכין, נכון? עתקן עצמך בפרוסדור על מנת שתבוא לטרקלין. אז מה זה עתקן עצמך? זה תתכונן, תכין, תכין. אנחנו גם יודעים שככל שעבודת ההכנה עורכת יותר זמן, ככה הכלי הופך להיות יותר מתוקן, נכון? כשאדם רוצה להשיג איזשהו דבר, אז הוא עושה עבודת הכנה. אם הוא עושה עבודת הכנה טובה, כל בעל מקצוע יודע את זה, אם הוא לפני זה משייף ומסדר ומפלס ומנקה ושם את המסקן טייפ במקומות הנכונים, אז אחרי זה עבודה, העבודה, לסיים את העבודה זה קל. אם אתה לא עושה עבודת הכנה כמו שצריך, אז כשאתה מגיע בסופו של דבר אל הביצוע, אז הביצוע הוא קשה, הוא לא יפה, הוא פחות יפה, והוא לא כמו שאפשר היה לעשות אותו. מה זה ארוחה ומרפא? ארוחה ומרפא זה אם אתה לוקח את הנקודה של הבריאות, של הרפואה, מנקודת הבריאה, ומעריך את זה. הלוא בבריאה כולנו היינו בריאים. אדם נולד, הוא בריא. כולנו בריאים כשאנחנו לא יודעים. מה קורה? צריך לקחת את נקודת הבריאה, ולמתוח אותה לאורך כל החיים שלנו. מה זה נקרא? להעריך אותה לאורך כל החיים שלנו. רבן שמעון בן גבליאל היה קרוי בעל החותם, ככה הוא נקרא בגמרא. כשהרומים מחפשים אחריו, רוצים אחריו, שואלים איפה בעל החותם, למה הוא נקרא בעל החותם, בעל האף? כי רבן שמעון בן גבליאל שהיה יושב לדין היה מעריך את הדין. מה זה נקרא מעריך את הדין? מעריך אף, מעריך את הדין. מה זה נקרא מעריך את הדין? לא היה קם מהכיסא עד שלא היה שומע את כל הצדדים האפשריים, איך אפשר לזכות את האדם שעומד לפניו. זה נקרא מעריך את הדין. לא פוסק מיד, מביאים לפניו ראיות. לא, הוא שואל על הצד הזה ועל הצד הזה, ואם אפשר להביא עוד עד ועוד, ועוד הוכחה ועוד ראיה ועוד ועוד ועוד, על מנת רק למצוא איזה נקודת זכות לאותו אדם שעומד לפניו. זה נקרא מעריך אף. אז אם אנחנו רוצים רפואה, אנחנו צריכים להאריך. להאריך את הזמן, להאריך את הנקודה, את המסע מהבריאה הנה, להאריך אף. להאריך אף גם במובן של לגלות סבלנות, גם במובן של לא להגיב מיד, גם במובן של איך אתה מתנהג. אורך רוח, בדיוק אורך רוח, כמו שאמרנו, לא קוצר רוח, אורך רוח. איך אני מתנהג כשדברים לא הולכים, לא הולכים לפי התוכניות, לא לפי איך שאני רוצה. באיזה אופן אתה מגיב או לא מגיב כשפוגעים בך, או לא מגיב. יש אופציה כזו לא להגיב. כל העולם תלוי על בלימה, על הבולם פיו בשעת מריבה, נכון? מה אתה עושה כשמעצבנים אותך? מה זה מעצבנים אותך? מעצבנים אותך זה אומר שאתה נמצא במציאות של אני צודק, ומישהו עושה משהו שהוא נגד הצדק שלי, נגד אני צודק, כן? אני צודק. עכשיו, מסתכלים סביב, ואנחנו רואים שכל החיים סביבנו הם חיים לחוצים. הכל לחוץ, אנחנו נמצאים בזמן לחוץ, אנחנו נמצאים במקום הכי לחוץ. ארץ ישראל היא המקום הכי לחוץ בהגדרה בכל העולם כולו. למה? 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 איך אנחנו יודעים שכולם לחוצים? אתם יודעים, יודעים שכולם בקוצר רוח? כולם עייפים. כולם עייפים כל הזמן. אדם מתעורר בבוקר, עייף! עייף! יתנו לו עוד שעה לישון, הוא יהיה עוד יותר עייף. הוא קם עייף. הוא קם, הוא צריך קפה. למה אתה צריך קפה? עכשיו ישנת. למה קפה? עכשיו קמת מהשינה, תיקח קפה בשעה 5 אחרי צהריים, אחרי שתהיה 12-13 שעות. תיקח קפה. למה אתה לוקח קפה עכשיו? אני עייף, אני רוצה להתעורר. עכשיו התעוררת. אדם עייף. תראו, 5 דקות, 10 דקות, אם נותנים לו איזה פנאי במשך היום, לשבת רק עם עצמו. בלי מרצדים, בלי פלאפונים, בלי כלום. תק הראש נופל. עייפים. אנחנו כולנו עייפים כל הזמן. אני לא מדבר על השיעור שכולם ערניים. בדרך כלל. בדרך כלל. מגיעים ל... בוודאי, זה קוצר רוח, זה קוצר רוח, נגיע למחשבות, זה נקודה יפה המחשבות. אז אם ארוחה ומרפא, אם ארוחה ומרפא זה ההפך של קוצר רוח, ההפך של התנהגות שהיא חסרת זמן, חסרת סבלנות, חסרת מנוח, אז ארוחה ומרפא תתחיל בנשימות עמוקות. אדם צריך להתחיל את היום בנשימות עמוקות. עכשיו זה ימי ספירת העומר, אנחנו לא עושים ייחודים ולא משתמשים בשמות קודש וכו', אפילו לא בכוונות הפשוטות ביותר, אנחנו נמנעים מזה, רק בימי הספירה לא עושים ייחודים וכוונות, אלא בברכת ספירת העומר, אלא שם, ממש לא, אפילו לשם ייחוד להגיד, יש כאלה שמסתפקים ומותר להגיד לשם ייחוד בימי הספירה,
וזה למה?
עניין לשיעור שלם, באמת עניין לשיעור שלם, זה ימים של דין בעיקרון ואנחנו נמנעים מזה, נמנעים. גם לא בתפילות, המקסימום זה בעיניים לראות שמות הוויה עם הניקוד שלהם, זהו, רק כמו שזה כתוב בסיפור. וגם זה בזהירות. עכשיו, כשאתה מעריך, כשאתה נשם נשימות עמוקות, אז אילו זה, אז היית עושה יותר מזה, אבל כשאתה שואף, אתה צריך להבין יודקה, כשאתה נושף, מוציא החוצה את הוווקה. עמוק ולאט, עמוק ולאט. מה אתה יוצר? אתה מתחיל אריכות, אריכות. אתה מתחיל אריכות בנשימה. אריכות של נשימה. אריכות של רוח. אורך רוח. אתה מתחיל אורך רוח. איפה אתה מתחיל את זה? בעצמך. איפה אתה עוד עושה את זה? כל פעם שאתה מגלה קוצר רוח, מרגיזים אותך, אתה מתעצבן, פגעו בך, אליבו אותך, כך אוויר. תתמלא באוויר. תעצור את הנשימה, עושים את זה עם פעימות הלב, יש עם הדופק, כך וכך פעימות שואפים, כך וכך פעימות עוצרים את הנשימה, כך וכך פעימות פולטים את הנשימה, כך וכך פעימות שוב שואפים. וכן על זה הדרך. באותו רגע שעשית את זה, לקחת אוויר בבת אחת, כל המפלס, הרוגז, העצבים, מה שזה לא יהיה, שוכח. לא נעלם, כי זה מצריך עוד עבודה, אבל קודם כל זה שוכח. למה? אתה עושה אורך רוח. אתה לא מגיב מיד, אתה לא מתפרץ, אתה לא צועק, והדבר הכי חשוב, אתה מתחיל להתבונן ולערער על הסיטואציה. אם הגבת מיד, נשאבת פנימה, אתה בפנים, זהו, עבוד, יהיה קשה מאוד לצאת מזה. אבל אם לא נשאבת, אם אתה לא מגיב מיד, אתה לא בסיטואציה, אתה מסתכל עליה מרחוק, מלמעלה, ואז אתה יכול לעשות חשבון, לשאול שאלה, למה הקדוש ברוך הוא זימן לי זה עכשיו? למה? מה מטרת הבורא בניסיון שהוא מעמיד אותי עכשיו? איי, למדתי שאם מעליבים אותך זה המירוק הכי טוב מהבונות. אתה רוצה מירוק הכי טוב, אומר תומר דבורה, נכון? אומר, מה הדבר שאדם צריך לקוות לו שמירוק ההבונות שלו יעשה במה שיעליבו אותו? למה? יעליבו אותך, זה לא מפריע לך ללמוד תורה, לא מפריע לך לעבוד, לא מפריע לך שום דבר, אז יעליבו. העליבו. נעלבת, קח אוויר, תאריך אף, שאל למה הקדוש ברוך הוא זימן לי את זה. אגב, הדבר הטוב ביותר לבקש ברכה על כל דבר זה ממישהו שנעלב ושתק. הוא באותו זמן, כל העולם תלוי עליו. כל העולם. אתה מקבל ממנו ברכה, אין דבר כזה שזה לא מתקיים. יש סיפורים מפה ועד הודעה חדשה על דברים שהיו, קרו, ואנשים נשאו ישועות מדהימות במה שהעריכו אף. העריכו אף. עיקר הדבר, תנסה לבטל את האגו. באותו זמן שאתה נעלבת, פגעו בך, התרגזת, התעצבנת, לא הלך כמו שרצית, לא הלך כמו שצריך, השקעת מאמץ וזה לא עבד, באותו זמן קודם כל תבטל את האגו. איך אתה מבטל את האגו? אתה, קודם כל יש כמה שיטות טובות. אחד, סחור את יום המיטה שלך, כולם יחיו עד 1,000, וגם אני בזאת סחור את יום המיטה. מה זה סחור את יום המיטה? אם אדם יודע חס ושלום, היה לו תהיה שמחר הוא הולך מהעולם, אז היום הוא לא מתעצבן מאף אחד, אין לו זמן לזה, זה הכל קטן, מחר אנחנו לא פה, מה יש לך להתעצבן? סחור את יום המיטה ואין אתה בא לידי עבירה. אדם זוכר את יום המיטה, רק תזכור שיכול להיות, אף אחד לא מבטיח לך שמחר תהיה פה, אין לך חוזה עם אף אחד על זה. אתם יודעים כמה אנשים, לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל, כמה אנשים לא מתעוררים בבוקר, הלכו לישון ולא מתעוררים, והיו בטוחים שהם מתעוררו, הם עשו תוכניות לעוד 100 שנה. אדם מסכן תוכניות והקדוש ברוך הוא צוחק צחוקיות. מה זה מחייב את הקדוש ברוך הוא תוכניות שלך? לא מחייב. זכור את יום המיטה. דבר שני, תסתכל על אדם שמולך ותגיד, מה היה קורה אם עכשיו הייתי רואה אותו בארון, בארון, בקבר, מורידים אותו לקבר, הייתי כועס עליו? זה היה משנה, לקח לי את החנייה, תפס לי, עשה לי, אמר לי, הייתי מסתכל, הייתי מצטער. באותו רגע הכל נמחק. מה זכרת? זכור את יום המיטה שלך, זכור את יום המיטה שלו או שלה. אדם, קל וחומר שאדם מדבר עם אשתו, שאישה מדברת עם בעלה, לפעמים יש עיד נדרי איתך, יש זה. זכור את יום המיטה, חס שלום קורא לה משהו, תעבוד. תעבוד, מה? אתה לא יודע לעשות לך ביטה. אתה גמור. נכון? ובבת אחת נרגעים, בשנייה נרגעים, שלום. זה המשמעות של סיני, בהר סיני. איפה ניתנה את המצווה הזו? בהר סיני. למה סיני? סיני זה לשון ענווה. גימטריה, סיני עם הכולל, 131 גימטריה ענווה. זה גימטריה ענווה. מה לומדים מהר סיני? איך נפתחת בסרט אבות? משה קיבל תורה מסיני. לא כתוב בסיני, כתוב מסיני. זאת אומרת, ההר נתן לו תורה? כן. הוא למד מהר סיני ענווה. זה התורה שהוא למד. הוא למד, בא הקדוש ברוך הוא לכל הערים, כל הער רצה שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה עליו. זה אמר אני הכי יפה, זה אמר אני הכי גדול, זה אמר אני הכי ירוק. בא אל הר סיני, אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה אתה לא מדבר? אמר, מה אני? לא מיוחד בכלום. אני רגיל, צנוע, ענב, שקט, עליך תינתן התורה. ראה משה למד, למד. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למד מסיני. משה קיבל תורה מסיני. זה התורה של משה, תורת משה עבדי, כל כולה בנויה על ענווה. עיקר המידה, עיקר המידות זה ענווה. אל תתנפח, אל תנפח, אל תגיד אני. שבת היינו באיזה מקום, בערב שבת עלה מישהו שהוא באמת אדם נפלא וטוב ועתיר זכויות, אבל כל משפט שני היה אני. היו כאלה, זה ממש הפריע להם, כי באמת מה זה? אני. אתה מלא את כל החלל, לא משאיר מקום לאף אחד אחר. בטח לא לקדוש ברוך הוא, אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, אומר הקדוש ברוך הוא. עם האני הזה אני לא יכול לדור בכפיפה אחת. אין אני והוא. אי אפשר. אז תרגע. בארץ ישראל זה המקום הכי לחוץ בעולם, וזה דבר מובן. בכל מקום, ככל שהקדושה בו רבה יותר, שמה יהיה מתח ולחץ גדול יותר. ככל שקדושה וטהרה נדרשים בו יותר, שמה יהיה מתח גדול יותר. לכן אגב, המתיחויות הכי גדולות זה בין איש לאישה, כי זה המקום הכי קדוש והכי טהור, כי הבית זה בית המקדש, כי חדר המיטות זה קודש הקודשים. לכן בגמרא זה קרוי קודש הקודשים, שבהר הבית, המקום שבו היה ארון הקודש, ארון הברית, קרוי חדר מיטות, כך הוא נקרא. אז למה יש בין איש לאישה, אתה יכול לשמוע ויכוחים הכי איזה? כי זה שם המקום הכי קדוש. וכאלה שרבים הכי רבים שיש, זה אומר שיש ביניהם קדושה, רק צריך לתעל את זה נכון, רק צריך לרצות לפתח רצון, רק צריך לרצות לעשות את הרצון כרצונו, ואז אפשר להגיע למקומות נפלאים. אלא מה? אנחנו לוקחים את זה למקום אחר, וכמו שהרצון יכול להיות צינור לשפע האלוקי, הוא יכול להיות צינור לבר מינן, דברים אחרים. אבל אם ארץ ישראל זה הארץ הכי קדושה, אז בארץ ישראל היא הכי לחוץ והכי קדוש, הכי לחוץ והכי קדוש. ואם ירושלים היא קדושה, היא העיר הכי קדושה בארץ ישראל, אז בירושלים היא המתחים והסכסוכים והקונפליקטים והלחצים הכי גדולים בעולם. ואם בירושלים הר הבית זה המקום הכי קדוש, אז בהר הבית יהיו כל המתיחויות, כל הלחצים, כל הדברים הכי מדהימים שיש. אין שם לא יהלומים ולא זהב ולא נפט ולא מחצבים ולא שום דבר. על מה כל העולם רב? על 60 דונם מגרש כדורגל, זה הגודל של כל העסק. כל העולם כולו, נוצרים, ערבים, מי לא לוטש עיניים על המקום הזה. מה יש לכם שם? לא, יש שם קדושה וטהרה. איפה שיש קדושה וטהרה יש לחץ. למה הדבר דומה? אדם נכנס למפעל, לאינטל, אוקיי? נכנס לאינטל. אם הוא מסתובב בלובי של אינטל, אז מקסימום יש איזה איש ביטחון בודק אותו שהוא לא נכנס עם נשק, שאין לו איזה מצלמה לריגול תעשייתי, לא יודע מה. הוא מתחיל להתקדם, נכנס לאיזה מחלקה קצת יותר חשובה, שם הבדיקות קצת יותר. הוא לא יכול להיכנס בלי ליווי, הוא לא יכול זה. מתחיל להיות יותר הרגשה של מתח. נכנס למקום הכי רגיש, איפה שעושים את השבבים הכי עדינים, את הננו. הוא יכול להיכנס עם פלאפל ופיטה? שום פנים ואופן לא. למה? מה הבעיה? כי פלאפל ופיטה, אתה יכול להזיק את כל המחלקה. בקודש, אתה לא יכול לבוא ככה. לקודש ניגשים, ולכן בקודש כל שגיאה קטנה, התיקון שלה הוא אדיר. כי כל שגיאה קטנה עושה נזק גדול. ככל שאתה יותר בקודש, כל שגיאה קטנה עושה נזק גדול יותר. אז ממילא התיקון של זה גם עורך יותר זמן וגם צריך להיות יותר עמוק. זה דבר שהוא מחייב. אם אדם מעריך בעין, שהדיבור שלו חשוב, אז ככל שהוא מעריך את הדיבור שלו כיותר חשוב, ככה הוא צריך להיזהר בו יותר. אחרת הוא מספר לעצמו סיפורי סבתא שהוא מעריך את הדיבור. אם אדם מעריך את כבוד האדם, את המושג הזה שנקרא כבוד האדם, יכול להיות שהוא ינהג בזלזול כלפי מישהו? ודאי שלא. ואם הוא ינהג פעם אחת בזלזול כלפי מישהו, הוא יצא מאורו ומגדרו כדי לרצות ולפעס אותו. תראו את גדולי ישראל, זה דברים איומים ונוראים. על הגרשז, על שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. ספר שלקח אותו הנהג שלו, ספרתי לכם את זה? הנהג שלו, היה לו, הוא לא רצה, אבל אמרו לו, תשמע הרב, אתה לא יכול כבר ללכת את הדרך מהבית לישיבה, והוא היה במסך שיעורים, סדר הנהג. סדרו לו נהג, הביאו נהג עם אוטו, ולוקח אותו מרחק קצר, לא מרחק ארוך, מהבית לישיבה, מהישיבה לבית. יופי. יום אחד, הנהג פתח לו את הדלת, הוא נכנס, והנהג טרק את הדלת, והאצבעות שלו היום עדיין תפוסות במסגרת של הזה, על הגרשז. והנהג לא שם לב, ושלמה זלמן אוירבך שתק. הנהג נכנס, שואל אותו, רבנו, מה נשמע? איך אתה מרגיש? מה הולך? לאט לאט, מניע. והוא שם תפוס עם האצבעות, הוא עונה לו באריכות אף ובסבר פנים יפות, ותודה שאתה שואל, ואיך אתה מרגיש וכו'. והנהג מתחיל לנסוע, ויש פקק. אז הם כבר היו קרובים לבית, אבל עדיין מרחק של 100-150 מטר מהבית. אז הרב פונה אל הנהג ואומר לו, אתה יודע מה, אולי אני ארד פה ואני אלך כבר את הדרך, את המאה מטר אני אלך ברגל. אומר לו הנהג, בשום פנים ואופן לא, אני שלמים לי על זה שאני אקח את הרב מהישיבה הביתה, אני אקח את הרב מהישיבה הביתה. והרב לא אומר לו מילה. בקיצור, סופו של דבר הם מגיעים אחרי פקק, אחרי זה, מגיעים הביתה, הוא פותח לו את הדלת, הרב יוצא ועולה מהר הביתה. הוא מגיע הביתה, אצבעות שלו כחולות. מיד מזיקים אמבולנס, לוקחים אותו לבית הרפואה. בבית הרפואה שואלים אותו, ממה זה קרה? הוא לא רוצה להגיד. בא אליו הרופא, אמר לו, תשמע, יש פה סכנת קריטה. של האיברים. אני חייב לדעת ממה זה, זה חשוב לטיפול הרפואי. אז הוא אמר, סיפר את הסיפור עם הנהג. אז הוא אומר, אז למה לא אמרת לו? למה לא אמרת לו? הוא אומר, אתם יודעים, כמה האיש הזה מכבד אותי, כמה הנהג הזה מכבד אותי ואוהב אותי. אם אני הייתי מאיר לו על הדבר הזה, הוא לא היה ישן כל הלילה. הוא היה פורץ בבכי. הוא לא יכול להסתכל לי בפנים יותר. איך אני יכול לבייש אותו ככה? זה גדול, זה קדוש. אז כל צער של מישהו אחר, זה מחייב אותו בתיקון גדול. ממילא הוא לא מגיע לזה. הוא לא יביא את עצמו למקום הזה. טוב, נו, כולנו, לא כולנו ברמה הזו. אבל כשאיפה, סליחה?
מתי יגיעו
מעשי למעשי אבותיי?
נכון?
נכון? אתה יגיעו לגעת, אתה צריך להגיע לשם. אז כשאנחנו מבינים את הנקודה הזו, אנחנו יכולים להבין עוד כמה מילים בברכה, בברכת רפאינו. אמרנו שהברכה מסיימת, ברוך אתה השם, רופא, חולה, עמו ישראל. השם, י' כ' ו' כ' מנוקד שם בחולם. אמרנו שחולם זה הניקוד של ספירת התפארת. התפארת. חולם זה ניקוד. כשהניקוד נמצא מעל האות, מעל האות, כל הניקודים איפה הם? למטה. יש שורוק רק שהוא נמצא באמצע האות, אבל מעל האות יש רק חולם. רק החולם הוא מעל האות. סליחה, כן, אבל זה לא נקרא ניקוד. נכון. אבל זה מאיר. זה מאיר מעל האות. זאת אומרת שהקשר של האות, הקשר של האות אל האור הוא כזה שהאור מאיר עליה, הוא משפיע עליה. לכן זה מעל וב. החולם הוא מעל וב. למה לעשות את החולם מעל יוד? למה עשו אותו מעל וב? כי האות וב היא הצינור, שם וב, האות וב ושם הווי היא זה רנפין, היא המושכת, היא וב קצוות, היא מושכת כלפי מטה ומהירה כלפי מטה. חולם הוא למעלה, הוא אור, הוא חיבור לאור. כשאדם רוצה להבריא, מה אמרנו? או להחלים, מה הוא צריך להתחבר? לאור, לחזור לבראשית ויהי אור. לא, הוא צריך להתחבר לאור. חולם לשון החלמה. חולם זה לשון חולם, חלום, החלמה. למה? בחלום, תשימו לב, חז"ל מביאים את זה בכמה מקומות, שאדם יכול לחלום בחלום אחד של ערף עין, של שניות ספורות ביותר, 80 שנה, 100 שנה. אין מגבלה של זמן בחלום. החלום הוא מעל הזמן. הוא מעל הזמן. כשאני נמצא בנקודה שהיא מעל הזמן, אני יכול לעשות בזמן קצר חיים ארוכים. אני מעריך חיים בזמן קצר. במציאות, אם הייתי רוצה להאריך עכשיו 80 שנה, אז הייתי צריך לחיות אותם. בחלום אני עושה את זה בערף עין, נכון? לכן החלום קושר אותי, הוא יכול למידה הזו, ליכולת הזו להאריך. לכן חשוב. זה על הדרך הזו. אם אדם לא מרגיש טוב, מה שקרוי חולה, יש לו חלל, הוא צריך עכשיו להתחבר לאור. דבר מצוין שיעשה זה שיכנס למיטה לישון, וככל שהשינה תהיה יותר ארוכה ויותר עמוקה, כי הוא יחלום יותר חלומות, כי רק בשנת עומק אנחנו חולמים חלומות, אז שהוא חולם יותר חלומות, ההחלמה תהיה יותר מהירה. יש דרך נוספת, יש דרך נוספת. לימדו אותנו חז"ל, אם המטרה זה להאריך כדי להתחבר לאור, אז לימדו אותנו חז"ל שיש עוד דרך להתחבר לאור ולהירפא. החש בראשו יעסוק בתורה. תורה לשון, תורה אורה, תורה היא אורה. אתה רוצה אור? תלמד תורה. יש לך כאב? יש לך איזה בעיה? תלמד תורה. איי, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני עוד לא ברמה, אני עוד לא בדרגה. טוב, קצת תורה. למדת קצת תורה, אחרי זה תלך לשון. אבל זה שתי דרכים שאדם יכול להשיג י' כ' ו' כ' בניקוד חולם. רופא, חולה, עמו ישראל. ברוך אתה השם, רופא, חולה, עמו ישראל. להשיג את האור, אנחנו רוצים חיבור לאור בסופו של דבר. כן, חודש אייר, מה נאמר עליו? אני השם רופאיך, אני י' כ' ו' כ' רופאיך. איך זה מאוית? כשאני כותב חודש אייר, איך אני מאיית אותו? א' י' י' ר'. למה א' י' י' ר'? למה שני יהודים? משאל את עצמו למה? לא, אני השם רופאיך זה א' י' ר'. למה אייר, כשאני כותב אייר, אני כותב משני יהודים?
שם השם.
איפה שם השם?
ביוד יוד.
שני יהודים. איך זה
שם?
יפה. לא, לא, לא. פה הוא מכוון למשהו. שמעון אומר שם השם שני יהודים. באמת, תראו בספרים אצל ליטווקס, שהם לא קודמים שם הוויה, קודמים שני יהודים. למה קודמים שני יהודים? למה לא שני אלפים? למה לא שני איים? למה שני יהודים? כי אור וכלי זה יוד א', א', ד', ואחרי זה ו' נ', ואחרי זה א' י'. שם הוויה באדנות. מה יש בשתי הקצוות של השם הזה? יוד יוד. מקצרים שם הוויה ואדנות לשני יהודים. מאוד פשוט. תסתכלו בסידורים של עדות המזרח, כל פעם שמוזכר שם השם, יש בהי שם אדנות, ואחרי זה יש את כל הצירוף, יוד א', ואחרי זה ד', ואחרי זה ו' נ', ואחרי זה יוד. הם לא רוצים להזכיר את כל השם, רק לרמוז עליו. היום כבר שחררו, שאל היום פה מישהו שמחזיק סידור, שאל אותו למה יש שני יהודים, הוא לא יודע. אבל איך, איפה זה מתחיל? שני היהודים של, של צירוף שם הוויה ואדנות. זה שני היהודים האלה. זה חיבור של אור וכלי, זה הכוונה. הכוונה זה בסופו של דבר מה אנחנו רוצים? שלכלי יהיה אור, נכון? להכניס אור לכלי. זה החיבור, זה העריכות אח, זה החיבור לבריאה. זה כל מה שאנחנו מדברים עליו. ערך וארוחה ומרפא. אתה רוצה, זה, אתה צריך להתחבר חזרה לאור, לסלק את החושך מהחלל, למלא את החלל באור. אז הנה לך. הוויה ואדנות, בשילוב, הוויה ואדנות. הוויה זה אור, אדנות זה כלי. הכלי, א' ד' נ' י' זה גימטריה הכלי. 65, הכלי. בפתח הברכה, מה אנחנו אומרים? רפאינו השם ונרפא. רפאינו ר', י' כ' ו' כ' י' ונרפא ו' ריו. מה זה ריו? ריו, 216, גימטריה גבורה, שכחתם כבר הכל. שכחתם. ריו זה גבורה. אם אתה רוצה אור, מה אמרנו? אתה צריך לפתח כלי. גבורה זה המקום שבו מפתחים. כן, כמעט. אתה רוצה כלי, אתה צריך לפתח את הכלי, אתה מפתח בגבורה. כלי הוא עוצר, כלי הוא עוגר, כלי הוא מגביל. אתה עוצר משהו, אתה רוצה לפתח כלי, אתה עוצר. זה הכלי, הוא מחזיק מים רק בזכות מה שהוא עוצר את המים, הוא מונע מהם להתפשט. כשאני רוצה לעשות כלים, אני צריך להיות גיבור. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. למה? כי אתה רוצה עכשיו למלא משהו באור, אתה צריך כלי. איך אתה מפתח כלי? אתה צריך להתגבר על היצר. היצר אומר לך, תעשה כך, ואתה מתגבר על היצר, דיינו עושה עצירה, אתה לא מתפשט, לא הולך איתו עם היצר, אלא אתה עוצר, מגביל, יצרת את ההגבלה, יצרת את הכלי, הכלי הזה מתמלא באור. אז איך אני מתחיל את הברכה? רפאינו השם ונרפא. תעזור לי ריבונו של עולם לעשות כלי גבורה, כלי. אגב, כל מידות השמאל הם על הדרך הזו. זה בינה, גבורה, הוד. זה הכל על הדרך הזו. הוד זה שיא הכלי. למה הוד זה שיא הכלי? לכן מהוד בהוד זה יום הפטירה של רב שמעון. למה הוד זה שיא הכלי? כי בהוד אתה מבטל את עצמך לחלוטין. שיא הגבורה זה כשאדם יודע לבטל את עצמו. עכשיו, אם אדם אומר, אם אדם חושב על עצמו שהוא כלומניק, ועכשיו הוא מבטל את עצמו, אז הוא באמת כלומניק. זה לא נקרא לבטל את עצמך. לבטל את עצמך זה לחשוב ככה: אני מלך, או לפחות בן של מלך, ועכשיו אני עושה מעצמי אפס, עין. לא מחשיב את עצמי כאו זה. ממי למדנו זה? דוד המלך עליו השלום. דוד המלך אומר, באנוכי תולעת ולא איש. אם היה אומר את זה תולעת, אז זה לא, אין בזה שום דבר גבוה, שום דבר גדול. כן, תולעת, אמרה שהיא תולעת. אבל כשאומר את זה דוד מלך ישראל, משיח השם, הוא אומר, אני תולעת, זה שיא הענווה שאפשר לדמיין בכלל. אתה צריך להחשיב את עצמך, ועכשיו מתוך מה שאתה מחשיב את עצמך, אם אין אני לי, מי לי? אבל כשאני לעצמי, מה אני?
לא פשוט להיות פשוט.
לא פשוט להיות פשוט. זה שיא הענבה. איפה אתה עושה את זה בעוד ועוד? זה שיא הביטול. בקו השמאל, במקום של הגבורה, הגבורות, במקום שבו אתה נדרש לשיא הכוח שמתגבר על היצר, שם המקום הזה זה המקום שבו אתה מפתח את הכלי הגדול ביותר והחזק ביותר. מקום מסוכן, שמאל זה שמאל, אבל הוא המקום שבו אתה יכול לפתח את הכלי הגדול ביותר. פיתח את הכלי גדול, צפה למה? אור גדול. אור גדול. איפה שאתה נדרש. עכשיו תראו, היצר הוא חמקמק, הוא מלך זקן וכסיל. הוא מלך זקן. הוא ארמומי כמו שאי אפשר לתאר. אז הוא תן לך תמיד את הסיבה למה יצר הטוב טועה. תמיד. עכשיו אתה צריך להתאפק מלבזבז, הוא יסביר לך למה זה עכשיו חיוני ביותר. זה בכלל לא בזבוז. זה מוכרח, זה חייב להיות, זה אי אפשר אחרת. וזה על פי הלכה, וזה בסדר, ויש רבנים שמתירים. הוא ימצא לך את כל הצידוקים. עכשיו אתה לא רוצה לפגוע במישהו, או להעליב מישהו, או לזה, או להידחף לאיזה מקום, הוא ימצא לך את כל הצידוקים. זה לא, זה ענבה פסולה מה שאתה עושה. אתה חייב, אתה רוצה מפרנסה הביתה, תחוף עם המרפק, תן למי שמאחור אחד לתוך האף. הוא יסביר לך למה זה בסדר, להלכה. אני אהיה בתך קודמים, הוא ימצא את התירוצים. זה יצרה. כמה צריך להיות זהירים שכשאתה עושה את העבודה, לעשות אותה בקדושה ובתארה. כשאתה עושה את הדברים בקדושה ובתארה, אז הענבה שלך היא אמיתית, והדרך שאתה בוחר היא נכונה. ועכשיו שאתה משקיע מאמץ, אתה תקבל מיד את האור. מיד, שאני אומר מיד, זה לא כספומט, אתם יודעים, זה תהליך, כמו ברוחני, תהליך. אבל אתה תקבל את האור. אדם צריך להקטין את עצמו. צריך להקטין את עצמי ואת האגו שלי. זה שיא בניית הכלי. שיא. הדבר הכי קשה לאדם זה להקטין את עצמו. ואיך אנחנו מסיימים את הברכה? אם אתה יוצר את הכלי, רופא, רפאינו השם ונרפא. אז מה, איך הקדוש ברוך הוא? רופא חולה עמו ישראל. רופא ריש, חולה חטא, 208. עמו עין 70, 278, ישראל י' 288. מה זה 288 באותיות? רפח, רפח ניצוצים. אומר הקדוש ברוך הוא, ואסירותי את לב האבן מקרבכם ונתתי לכם לב בשר. מה הכוונה? יש בשר הכל בירור שנקרא, הבירור הזה נקרא ברור של לב, לב נתיבות, כמו בפיוט של רבי שמעון בר יוחאי, לב נתיבות תרומה. יש לב נתיבות, יש לנו 32 שיניים, זה לא סתם. השיניים מבוררות את האוכל לפני שהוא נכנס לגוף, מבוררות אותו. גם האדם צריך לעשות למד בית ברורים. איך הם נעשים למד ברורים? אני אומר את זה בקצרה, סליחה שזה מהר. למד בית ברורים זה אומר ב-22 האותיות ב-10 הספירות. 22 אותיות ב-10 ספירות, 22 ב-10 זה 32. למה אנחנו צריכים לעשות את הבירורים האלה? לב, 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 כל 10 הספירות. 10 פעמים לב, כמה זה? 320. כי אנחנו צריכים לברר 320 ניצוצות. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, אתם תבררו, אתם, עם ישראל, תבררו 288 ניצוצות, רפח ניצוצים, ואז יישאר עוד 32 ניצוצות בשביל להשלים ל-320. 32 זה גימטרי הלב. אז אני... אסירותי, אני אעשה, אני אסיר את לב האבן מקרבכם ונתתי לכם לב בשר. זה התפקיד שלי. אתם תעשו רפח 9 פעמים לב, זה 288, ואת הלב העשירי אני אעשה לכם את הניתוח. זאת אומרת ככה, אם אדם מקטין את עצמו ועושה את העבודה של הכלי, את האור מי מכניס פנימה? מי סוגר את הפינה? קודש אבריחו. זה רפואה. ואז הרפח הופך להיות פרח. פרח, הכל פורח, הכל מלבלב, כל מה שהיה נדמה לך שזה שיאה. וואו. קיצור, הבנתם את הרעיון הזה? אני חייב לרוץ כי לא התחלתי להגיע לדבר, לפצצה. תראו, הצירוף של חודש אייר הוא לקוח מראשי תיבות, התעלל המתעלל השכל בידו. יוד, היי, היי, וב. יתעלל ביוד המתעלל השכל בידו. יוד, איי, איי, ואחרי זה וב. הניקוד יוד בחיריק י. נכון? התעלל. המתעלל פתח השכל, היי, וידו שווה. זה הניקוד. יפה מאוד. אנחנו כבר יודעים, אני לא חוזר על זה, שמארבע אותיות אפשר לעשות 24 צירופים שונים. שם הוויה יש בו 12 צירופים, רק בגלל שיש בו שתי איים. אבל אם הייתי צובע את האיים, כל היי, בצבע אחר, הייתי מקבל 24 צירופים שונים. 24. לכן, אגב, יש לנו מחזור של 24 שעות ביממה. נכון? יש לנו 12 צירופים שם הוויה, 12 חודשים, 12 שבטים, כולם כבר מכירים את הדבר הזה. שבת, דיבר הרב שפרן, היינו בשמענו שיעור של הרב שפרן, כמו רב שעוסק בכל כל מה שקשור להלכה וטכנולוגיה, הלכה וקדמה וכו', גאון עולם. אז הוא סיפר שיש לפני שנתיים זכו שני מדענים בפרס נובל, שהם גילו דבר מדהים. הם גילו שבכל היצורים האורגניים, בלי יוצא מן הכלל, יש להם מנגנון שנקרא המנגנון הצירקדיאן. הצירקדי. מה זה המנגנון הצירקדי? זה מנגנון בתא שהוא עושה סיבוב, השעון שמה, השעון הביולוגי עושה סיבוב של 24 שעות. עכשיו, זה לא משנה אם אתה פעם חשבו שאנשים נכנסים לדיכאון כי הם לא חשופים מספיק לאור בימי החורף או זה. אין קשר. יש שעון צירקדי, עושה סיבוב פעם ב-24 שעות. תכניס לאדם עכשיו למרתף חשוך, אין אור שמש. תהיה לו תחושה של אור ויום, אור ולילה, של יום ולילה. תהיה לו תחושה. הוא ידע לכוון פחות או יותר, בלי שעון בכלום, בחשיכה מוחלטת. מתי יום, מתי לילה. מה גורם את זה? המנגנון הצירקדי. זה משנה את תפיסת העולם כלפי סטיות התנהגותיות של HDHD וכל מה שקשה. זה משנה את תפיסות העולם ביחס למיליון דברים. זה מסביר נדידת הציפורים, זה מסביר אין ספור דברים. תקראו על זה בזמנכן החופשי, על השעון הצירקדי. שאלתי את הרב שפרן אחרי ההרצאה, אמרתי לו, אבל לא אמרת מילה ל-24 צירופי שם הוויה. הוא אמר לי, סליחה, לא יכולתי. אבל זה בוודאי נכון שכל המנגנון הצירקדי הזה וכל העולם נוהג לפי 24 שעות ביממה, למרות שאין לזה הסבר לוגי, רק בגלל שיש 24 צירופים שם הוויה. היה, הווה ויהיה, זה הזמן, עבר, הווה, עתיד. הוא קובע את כל הזמן. כל המנגנונים של כל היצורים האורגניים, עלי אדמות, מלוויתנים עד בני אדם, עובדים לפי מנגנון של 24 שעות. 24 שעות. אם היה זמן, הייתי מראה לכם פה מה אומר הבעל עבודת ישראל על הספרה 24, על קד, חף ד', מה זה אומר. הוא קורא לזה, הוא לוקר מזור, הוא קורא לזה מעגל. טוב, אני אקרא לכם את זה, קצר. הוא קורא לזה, והיו בחינת כף דלת הנקרא לשון עיגול. כף דלת אצלנו זה מעגל, עיגול. למה? כי זה מסמן תנועה של שעון שהולכת ונסגרת. כמה ספרים יש בתנך? כף דלת. כמה קישוטים עושים לקלה? כף דלת. לא בכדי, שום דבר לא בכדי, הכל רמוז והכל מופיע. יפה מאוד. טוב, אני מדלק פה, רק תזכרו ש רופא, כל מה שהוא עושה זה לוקח את הפרדינים, את הגבורות, את כל מה שעושה לנו עיכובים בחיים, והטויות הסופיות, מנצפח, זה בגימטריה פר, לוקח את הפרדינים ומכניס בפנימה, א', זה רופא, פר, א', רופא. מה זה א'? א' זה ו', י' וי', י' כ' ו' כ', זה א', מכניס שם הוויה לתוך הדינים, נהיה רפואה. מה קרה בהר סיני? בהר סיני, או לפני שנגיע למה קרה בהר סיני, מה הקשר בין הר סיני, שמיטה, נכון? הר סיני, שמיטה ופרנסה. למה זה קשור לפרנסה? חודש אייר, בתזיין באייר, התחיל לרדת המן. המן, לחם אבירים, ירד מהשמיים בתזיין באייר. כל העניינים של פרנסה קשורים לחודש אייר. שורש שלהם חודש אייר. מתחיל, מתי יורד מן מהשמיים? תזיין בחודש אייר. שם מתחיל, מי שיראה, זה פרק תזיין בספר שמות.
יראה שם פרשת המן, נכון? כולם מכירים.
איך נקרא המן? לחם אבירים, לחם הנבלע באיברים. אבל התורה קוראת לו דק מחוספס. מה זה מחוספס? מחוספס זה נוטריקון, מאכל חסר פסולת. אין בו פסולת. מה מיוחד בו? שהוא כולו רוחני. יופי, אז אם הוא רוחני, למה אם נשאר ממנו זה מיד ויבאש וירום תולעים? אם זה רוחני, איך תולעת נוצרת ממנו? איך זה ויבאש? איך זה מריח לא טוב? אלא צריך להבין את העניין של המן. המן היה מאכל של אמונה, ופה אנחנו מגיעים, אנחנו מתקרבים לעניין של השמיטה, ואני בזה רוצה לסיים. המן היה קודם כל פרנסה במדבר. לא, הם לא היו צריכים לעבוד בשביל להתפרנס, הם מקבלים מן. הפרנסה הייתה באה מאיפה? מהשמיים. פרנסה זה פר, זה שתי מילים, פר נסה, ניסיון. אתה רוצה פרנסה, אתה צריך לעבור ניסיונות, כל היום ניסיונות, זה פרנסה. יש דינים, יש פר דינים, אתה צריך לייצר כל הזמן כלים, 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 כלים. כלים באים בניסיונות, כלים לא באים ככה חופשי, אתה צריך בניסיונות, צריך לאמץ את היצר, מה אמרנו, לעשות ביטול אגו, כל הזמן אתה נמצא במאבק, זה פרנסה, פר נסה. איך אני בונה את הכלי? על ידי צמצומים, פר. איך אני בונה? יש לי צמצום פה, צמצום שם, אני מרגיש לחוץ, אני, איך אני מגיב, מה אני עושה? לפי זה אני מפתח עמידות, בונה כלים. על הפרנסה, על המן, כתוב, מה היה קורה? וחם השמש ונמס. וחם השמש ונמס זה וו היוו. איפה אנחנו מכירים את הצירוף הזה וו היוו? הצירוף הראשון של נמצא בעין בית שמות, ואנחנו אומרים אותו בחול המועד סוכות, אני והוא הושיענה. והוא זה הצירוף של חסד. עכשיו תגידו לי, בן אדם הולך לאכול, סיים רגע לאכול, וחם השמש ינמס, וכל האוכל נהיה נעלם. זה חסד? לא. אדם עכשיו סיים לאכול ארוחת ערב, אם הוא ניגש למקרר והמקרר ריק, הוא נהיה רעב עוד פעם. שאף אחד לא יתנסה בזה. אם אדם ניגש ואין לו כלום בבית לאכול, סיים עכשיו ארוחת ערב, הוא נהיה רעב תוך 10 דקות. תראו מה קורה לנו שמתחילים צום. אכלת כל היום, ארוחה מפסקת, התפוצצת. אתה יודע שאסור לך לאכול, או שאתה לא יכול לאכול, אתה נהיה רעב. חצי שעה, שעה, אתה נהיה רעב. אתה יכול להחזיק עם הארוחה שאכלת 3-4 ימים, אבל אתה נהיה רעב. הניסיון זה הפרנסה שלנו. הרבה פעמים אדם, לא עלינו ולא על זרי ישראל, אבל זה יכול לקרות, זה חלק מהניסיונות, אדם פתאום רואה וחמה שמש ונמס, שם לא יעמיד אף אחד בניסיון, הוא פתאום רואה את הפרנסה מתמוססת לו מהידיים. זה טוב או לא טוב? אומר הקדוש ברוך הוא, תזכור תמיד אני והוא הושיענה. וו זה הצירוף הראשון בשם עין בית, זה שיא החסד. שיא החסד, הדין מתחיל אני. אני זה הצירוף האמצעי, יש בעין בית שמות. אבל והוא, אין יותר חסד מזה. אתה רואה וחם השמש וינמס, אני אומר לך שעכשיו אני גומז לך את החסד הכי גדול. מה אתה צריך לעשות? להאמין. אתה צריך להאמין, זה אמונה. אדם הולך, רואה את האוכל, אם הוא לוקח יותר ממה שהוא יכול לאכול, זה נעשה תולעים. מה נעשה תולע? במה תולעים מופיעות? במה בדרך כלל? רימה ותולע, ואדם מת בר מינן. במקום שזה יהיה לו חיות, זה הופך להיות משהו אחר, הפך החיים. הפך החיים. מה שאתה חושב שאתה צובר ולוקח, בדיוק הפוך. אושר שמור לבעליו לרעתו. בדיוק. אתה לא מרוכז בגביעה. אתה צריך להיות לחפש את העולם הרוחני. אז מה זה? זה שיא הניסיון באמונה. עכשיו אנחנו מגיעים לסוף. ואני פה מבטר על רעיון, כי אני מקבל מבטים נוספים מאוד, ובצדק. לא הספקנו את הדברים החשובים הזה, נגיד במהלך השבוע. זה מה עניין שמיטה להר סיני. הקדוש ברוך הוא נותן בהר סיני, הוא מוריד לנו אור. בהר, גימטריה, אור. לאן הוא מוריד את האור הזה? לכלי שנקרא ענווה, סיני. עבודת המידות, יצר את הכלי, קבל את האור. כשהוא מוריד את הכלי הזה, הוא עושה את זה בתנאי שאתה יוצר, כשהוא מוריד את האור, הוא עושה את זה כשאתה יוצר כלי. איך אתה יוצר כלי? אתה חייב אמונה. מה עניין שמיטה להר סיני? אם המן, ירידת המן זה מבחן באמונה, שמיטה זה הם כל המבחנים באמונה. אדם מפסיק לעבוד שנה שלמה. אדם יש לו חלות נעליים, תארו, זה רק תנסו להחזיק את זה בדמיון, זה לא מחזיק. יש לו חלות נעליים. יום אחד הוא מגיע, פותח את החנות, אומר הכל הפקר. כל הפקר. זה ככה היה. אדם היה לו, זה לא היה בחנויות נעליים, זה היה אצל חקלאים. אבל מה ההבדל אם החקלאי פותח עכשיו שערים של הפרדס, כל מי שרוצה מול העיניים שלו בא, ממלא שנטות, ממלא סקים של תפוזים ויוצא. הוא אומר לו, תשמע, תשאיר לי קצת. מי יודע, מי אתה בכלל, לך? הפקרת, לא שלך. וישב ולומד. עכשיו הוא לא עובד בשישית, בשביעית. מאיפה אני לא אוכל בשמינית? את השישית הוא אכל בשישית. לא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה תאמין בי. אני אתן לך 3 שנים אוכל בשישית, אתה תאמין שהאוכל הזה יספיק לך 3 שנים. איך? מה? אין קררים, אין אמצעי אחסון, אין אבחלות, אין שום טכניקות להחזיק פרי 3 שנים. איך יהיה פרי? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני דואג. זה אני. מבחן האמונה. אתה רוצה לקבל תורה, אתה צריך אמונה. אתה צריך קדושה, אתה צריך טהרה. אתה רוצה פרנסה, אתה צריך אמונה. אתה צריך קדושה, אתה צריך טהרה. וכן אז זה עודר בכל עניין. כיוון שהזמן קצר, אז אם לכם הסליחה כרגע, יהי רצון שנזכה ביד משיח צדקנו בין בית המקדש במהרה.